שלום וברכה. כאן זה השיעור השבועי בסדרת חייו של אברהם אבינו. כאן זה עזרא בק. ואנחנו מגיעים היום לפרשת היפרדות לוט מאברהם, בעצם שילוח. אברהם משלח את לוט מעל פניו וגורם לו להיפרד עם השמאל והימינה ועם הימין והשמאלה. גורם לקרע הזה בין לוט לבין אברהם, כתוב בפסוק, והיא ריב בין רועי מקנה אברהם לבין רועי מקנה לוט, בלי שהפסוק מסביר. ולדעתי זה חשוב שהפסוק לא מסביר מה הרקע למחלוקת, שמיד נראה מה המדרש אומר. כי מבחינת הפשט של הפסוק, הסיבה לא חשובה. מה שחשוב הוא שאברהם אבינו לא רוצה לריב. וזה בדיוק מה שכתוב בפסוק אחר כך, הוא אומר, ענה תהי מריבה ביני לביניך, כי אנשים אחים אנחנו. אז מבחינת הפשט, המסר, הלקח של הפרשה הזאת, הוא שאברהם אבינו מוכן לקחת צעד קיצוני בעיניו, אחרי שהוא לקח את לוט מחוץ לארץ, קירב אותו מאוד, כפי שנראה בהמשך, ההערה של המדרש על הקרבה הזאת, כלומר, הם נוסעים יחד הרבה זמן, מארץ לארץ, ממולדת, בסך הכל זה די ברור, שהנסיעה של אברהם אבינו, מחרן לארץ ישראל, זה היפרדות מן העולם, ויצירת עם ישראל, ולוקח את שרה ואת לוט בן אחיו, וכאן, כדי שלא תהיה מריבה, ענה תהיה מריבה ביני לביניך, לכן אברהם אבינו אומר, אנחנו ניפרד איש מעל אחיו, והסיבה היא בגלל שהוא נגד מריבה, הוא לא יכול לסבול מריבה. זה לקח מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה להדגיש, זה לקח מאוד חשוב על רקע העובדה שאברהם אבינו נפרד, בהגדרה הוא נפרד מן העולם. הוא עזב את מולדתו ואת בית אביו ואת משפחתו כדי להיות יחיד שיוצר משהו חדש. אז זה לא שאברהם אבינו הוא נגד הפרדה, הוא בעד אחדות. להפך, הוא בעד הפרדה. הוא נגד מריבה. כן? הוא אומר, אנחנו לא יכולים להיות ביחד אם אנחנו רבים, ולכן עדיף שנהיה בנפרד ולא נריב. אוקיי? אז יש כאן הבעה קיצונית לנגד, נגד מריבה, נגד מחלוקת, נגד מחלוקת. זה מסר מאוד חשוב. כמובן, הפתרון, נדמה לי, איננו ישים על ידינו. אם שני יהודים רבים, אז הפתרון הוא לא שאחד מהם ייזרק מעם ישראל. אני לא חושב שהלקח כאן הוא פוליטי. אולי אישי, כן. אם אני, יש לי חבר, יש לי שותף, אולי אפילו בן משפחה, ואנחנו רבים, ואין לנו פתרון לריב, שזה לא מובאה בפסוק למה לא, אבל אין פתרון לריב, כלומר לא נוכל לעשות שלום, אז עדיף להתרחק, ולא לריב, כי מחלוקת זה דבר נורא, זה כן. המדרש כן מספק את הרקע למחלוקת, ואני אעיר את זה רק בקצרה, כי זה לא הנושא העיקרי שרוצה לדבר עליו היום. המדרש מסביר, רש"י מביא, פרשה מ"א במדרש רבה, עוד ה', רבי ברכיה בשם רבי יהודה ורבי סימון אמר, בהמתו של אברהם אבינו הייתה יוצאת זמומה, ובהמתו שלו לא הייתה יוצאת זמומה. היו אומרים להם רועי אברהם, הוא תרגזת? היו אומרים לו רעי לוט, ככה מהקדוש ברוך הוא אברהם זרחה תן את הארץ הזאת, אברהם פרידה עקרה ואינו מוליד, ומחר עומד ולוט בן אחיו יורשו, ואנו אוכלים משלנו. אין אוכלים מדידון, אינון אוכלים. יש הרבה רעיונות שדחוסים לתוך השיח הזה, אני פשוט מציין אותם. משאיר לכל אחד מן השומעים, למאזינים, להרחיב בעצמו. א', המחלוקת היא מוסרית. כלומר, זה לא הם לא יכולים לחיות ביחד, כי אברהם הוא צמחוני ולא אוהב בשר. יש מחלוקת על גזל. הרועי אברהם, כי בפסוק מודגש, שהריב היה בין רועי אברהם לבין רועי לוט, רועי אברהם אומרים לרועי לוט, מה, הוא תרע גזל? אתם גזלנים. יוצאים בבהמות לא זמומות, ואז הבהמות אוכלות גם מהשדות של האיכרים, של החקלאים באזור. אני רוצה לציין, אני לא בטוח 100% בזה, אבל נדמה לי שלא מדובר בגזל מובהק, הלא זה מקובל, אני חושב שיש כמעט תנאי חברתי, שהרועים יוצאים בצונם, עם צונם, והצון אוכל בדרך, נכון, הם אומרים להגיע לספר, כן, לוקחים את הצון לאזור שהוא מחוץ לאזור הגידול, וצריכים להגיע לשם, ובדרך אוכלים, הם לא אוכלים פירות, מדובר בצון, בכבשים, כן, בעיקרון הם אוכלים בעיקרון עשבים, אולי פוגעים קצת בשדה. בחלוקת ארץ ישראל, אז אחד מתנאי יהושע, זה להסדיר עניינים כאלו, כשאנשים עוברים בתוך השדות, הלא אין תמיד כבישים בין השדות, עוברים מנקודה לנקודה ב', עוברים דרך השדות, מותר אפילו בני אדם לאכול בדרך, זה היה תנאי של יהושע, זה לא מעיקר הדין, אבל נדמה לי שבחברות כאלו, בכל השנים שאני גר ביהודה ושומרון, לא ראיתי צאן זמום, תגיד זה לא ראיה, מדובר בצאן ששייכים ל... עם שלהם נאמר, ידו בכל ביד כל בו. זה נכון, אבל בכל זאת, מעולם לא ראיתי דבר כזה. ואף אחד לא מתלונן, בעלי השדות לא באים במקלות כדי להבריח את הצאן מהקצה, כן? לא, לא, לא מכניסים אותם לתוך השדות. אני לא בטוח שזה המציאות פה, אבל יכול להיות בהחלט שמדובר ברמה גבוהה מאוד של גזל, כלומר של פחידה מוסרית. אין באמת חובה על פי דין, להוציא את הכבשים זמומים. יש מחילה, יש הסכמה חברתית שקצת, אם לא עושים את זה בצורה קיצונית, אז זה לא נורא. אפשר להגיד שאולי רועי לוט עשו את זה בכוונה, ממש שרחו אותם, כי אמרו, זה שלנו, יכול להיות. אני חושב שמה שמדובר פה זה דבר שהוא טכנית אולי מותר, אבל רועי אברהם ברחו מזה. יש חשש גזל או סניף של גזל, או משהו ממש בגבול של קצת גזל, וזה לא התנהגות שראה דבר מבינו, ורואה, לא היו רשעים גמורים, גם לא היה רשע גמור, זה לא, וכשבאו להם בטענות אמרו שזה שלנו, זה נקודה א', נקודה ב', כמו כמה שאני אומר בנקודה א', זה שהמחלוקת היא מוסרית, לא נפרדים מבני אדם, בגלל שיש לנו מחלוקת בנושא פוליטי, או בנושא שטויות, כן, במשהו אחר. כאן זה בונים חברה מוצדקת, אם זה צון אחד, רואים אחד, משפחה אחת, אז כן, אז יש כאן באמת בעיה. הנקודה השנייה היא כמובן ממש פוליטית, הטענה שמכניסים לתוך הפה של רועי לוט, הוא מאוד עכשווי, הוא מאוד רלוונטי. רועי לוט אוכלים, מאכילים לצון, יבול של הכנעני של יושבי הארץ, והטענה שלהם היא שאנחנו גזלנים, הם גזלנים. הארץ ניתנה לנו. על ידי הקדוש ברוך הוא, נתון. נכון, קצת עתידית, אבל אנחנו מיישמים את סקפה. וזה התשובה שמובא במדרש הוא, סוף הפסוק, יש הערה בפסוק שהוא לא מובן, הוא לא רלוונטי, לכן המדרש טוען מה שטוען, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ, למה בכלל זה כתוב? בפסוק הזה, זה בדיוק ההסבר, עד עכשיו מתבקש להם זכות בארץ, נכון? הבטחנו את הארץ לכם, בוא נגיד לכם, אבל בעתיד, בינתיים זה לא מיושם, ואתם קופצים לפני האקדח, לפני שהמרוץ יצא, ולכן זה אסור, לכן זה גזר. אפשר להגיד כל מיני חילוקים, אבל הנקודה הבסיסית היא שאם זה שייך להם מבחינת קניין פרטי, אז הבטחות לאומיות, עתידיות, גאוליות, הן לא שוללות את הקניין, ולכן אתם לא יכולים לקחת את זה. יש נקודה שלישית פה, וזה זזו ברום אבינו, ואין לי ספק שזה נעשה בכוונה, מדרש לא היה צריך לשמש בביטוי כזה, בסך הכל מי זה לוט שאומר שלנו ניתנה הארץ? רואה לוט, לנו ניתנה הארץ, זה ניתן לאברהם אבינו. ולזרעו, ולוט הוא לא זרעו, נכון שהמדרש מאמין, כפי שנראה עוד מעט, שאברהם תיאר לעצמו שלוט יהיה היורש שלו, אבל זה בנוי על כך שאין לו ילדים, וככה מכניסים את המשפט המאוד מאוד מאוד צורם לפיהם של רואי לוט. אברהם, כלומר, הקשבור חומר לאברהם, לזרחה תן את הארץ הזאת, ואברהם פרידה הכרה ואינו מוליד, ולמחר הוא מת ולוט בן אחיו יורשו. כלומר, היכולת של בני לוט לקחת את הארץ לעצמם בנוי על כך שאברהם לא יוליד, והם אומרים את זה גם בלשון מאוד מאוד מזלזלת, שהוא עקר. ולכן אנחנו העתים. וזה כמובן חוצפה. אני לא יודע עד כמה הדבר הזה הוא נורא, אלא כן, גם כמובן על פי הריף. כלומר, אין שלום אמיתי. אין יחס של כבוד בתוך המשפחה המוחבת הזאת, ואולי זה גם סיבה להפרדה. אוקיי, אז אברהם שולח את לוט לחפש לו מקום אחר. בעצם מחלקים את הארץ. הלשון היא חלוקת הארץ. עם הימין והשמאלה, ועם השמאל והימינה. אני לא יכול לדלג, זה לא קשור למה שאני רוצה להגיד, אבל מדרש ממש מדהים, שנגד פשט הפסוק, המדרש שאומר שאברהם אבינו הציע ללוט, לא עם הימין והשמאלה, ועם השמאל והימינה, אלא אם אתה לוקח את השמאל, אני לוקח את הימין, ואם אני לוקח את הימין, אתה לוקח את השמאל. כלומר, אברהם אבינו כבר כנראה דחף, אני חושב שבכל זאת זה נגד הפשט, אז כנראה שרוצים להגיד שנכון שמה לו שתי אפשרויות, אבל בצורה קצת עדינה, הוא ידע מה יצא, אולי דחף למה שיצא, אברהם אבינו בחר בימין, כלומר בדרום, כלומר בחברון, שבעיני המדרש כנראה זה מרכז של ארץ ישראל, והוא דחף את... את לוט לשמאל, שמאל הוא תמיד הצד הפחות טוב, שזה כיכר סדום, למה זה פחות טוב? זה מצוין, כן? אז עכשיו אמינו מרגיש בתת מודע שזה לא טוב, לא יהיה טוב, מבחינה מוסרית, אולי מבחינה תוצאתית, בסופו של דבר זה יהיה ארץ גזירה גופרית במלח, אבל זה ממש מדהים שהמדרש לוקח את הפשט, והופך את אברהם אבינו למין מתוחכם, אני אומר בזהירות קצת רמאי כזה, לא בדיוק רמאי, אבל הוא דוחף, הוא מכניס את לוט לאן שהוא רוצה, כך כתוב במדרש, המשך של אותו מדרש שפתחתי, עוד ה', אם השמאל והימינה, ואם הימין והשמאלה, אמר לי, אם את לשמאלה, ענה לדרומה, לדרומה זה ימין, ואם ענה לדרומה, עד לשמאלה. אמר רב יוחנן, לשני בני אדם, משל, לשני בני אדם, שיהיו להם שני קורים, אחד של חיטים ואחד של סורים, אמר לי, אם חטיי דידי, שרה דידך. ואם שרה דידך, חטיי דידי. אני לוקח את החיטים בכל מכאן, נותן לך בחירה. אתה תבחר בסורים, אני אקח את החיטים, ותן לי לבחור, ואני אבחר בחיטים, ואתה תקבל את הסורים. ככה, בבם אבינו. לא יודע למה מדרש בדיוק רוצה להגיד את זה, אלא כן, כי הם רוצים להגיד שאברהם לא נתן לו לוט לקחת את החלק היותר טוב. הוא נתן לו לקחת את החלק שכנראה לא יהיה באמת מקום השכינה. זה לא יהיה באמת ארץ ישראל. המדרש רוצה להציע את אברהם אבינו מביטור על חלקי ארץ ישראל האמיתית, העיקרית, כי כרגע דיינו חלק מארץ ישראל, אבל כרגע זה כאילו בחוץ ואולי ראוי להיות בחוץ. מה שמעניין אותי זה באמת הסוף. אחרי שהם נפרדים כתוב, והשם אמר אל אברהם, אחרי היפרד לוט מעליו. ורשי מביא בשם המדרש, דיוק שממש מתבקש, למה כתוב כאן זמן. השם דיבר עם אברהם, אחרי שלוט עזב. המדרש מדייק, נראה דיוק נכון מאוד, שהוא חיכה לדבר איתו, עד שלוט עזב, דהיינו, ניתן ללמוד מכאן שכל זמן שלא איתו, הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו. אבל, אם מסתכלים במדרש, רואים שיש שם במקור שתי דעות, רש"י בחר באחד מהם, לדעתי בגלל שהוא יותר קרוב לפשט, אבל אידיאולוגית יש כאן שאלה מהותית וחשובה ביותר. וכך כתוב באות ח'. פרשה מ"א, עוד ח' במדרש ברשת רבה. והשם אמר לאברהם, רבי יהודה אמר, כעס היה לאבינו אברהם בשעה שפרש לוט בן אחיו מאמו. קבלת המדרש לא שאברהם אבינו כעס, אלא יש כעס על אברהם אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, לכל הוא מדבק, וללוט אחיו אינו מדבק. הפוך ממה שרש"י הביא. קצת קשה לראות איך זה נכנס לפסוק, עד כדי כך זה הפוך, אבל זה מה שביודו רוצה להגיד. הקדוש ברוך הוא כועס לאברהם על העובדה שהוא שולח את לוט. לכל הוא מדבק, כפי שראינו לפני שבועיים, הנפש שעשו בחרן, אברהם אבינו מקרב את כולם, קורא לכולם להצטרף אליו, מבני הארץ ומבני חרן, ולוט בן אחיו שהוא שייך למשפחה, יש איזה קפידה, איזה ריב חמור או לא חמור, אבל הוא שולח אותו. הקדוש ברוך הוא כועס על לכל הוא מדבק ולוט אחיו אינו מדבק. הקדוש ברוך הוא כועס על עצם ההפרדה, על עצם השילוח. אבל אבינו היה צריך להיות יותר סובלני, יותר קולט, יותר מאחד. אבל מבינו שנאמר עליו שהוא המאחד הכי גדול שיש. לכן, מקפיד עליו עוד יותר. כלומר, מה שקורה פה זה בניגוד למה שקרה בשיעור שלנו לפני שבועיים. מיד אחר כך מובא דעה שרש"י מביא. רבי נחמיה אמר, כעס היה לו לקדוש ברוך הוא, בשעה שהיה מהלך לוט עם אברהם אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לו, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי לירשו. אם כן, ילך ויביא לו שני פרסטקין מן השוק, ויורישם את שלו, כמו שהוא רוצה בן אחיו. הדעה עוד הכתיב, גרש לץ ויצא מדון. גרש לץ זה לוט, ויצא מדון, ויהי ריב בין רועי אברהם, וישבוד דין וקלון, ויום אברהם הלוט, ענת המריבה ביני וביניך. אז יש שתי דעות במדרש, אם אברהם אבינו צדק, מה זה צדק? ברור שהוא צדק היסטורית. האם אבינו מוסרית צדק בזה שהוא נפרד מלוט כן או לא? וזה כמובן מחלוקת מאוד עקרונית. ואמר מוסגר, אני אסביר, איך אפשר להביא את הדעה של רבי יהודה? איך אפשר לדייק מהפסוק? כתוב, השם דיבר עם אברהם אחרי פרד לוט מאמו, שמכאן שהיה לו כעס. אז המפרשים מסבירים, יכול להיות שזה הפירוש, שזה דיוק מהמילה אחרי. אם היה כתוב סיפור של לוט לאברהם אבינו, בפסוק הבא כתוב, והשם אמר לאברהם, היינו מבינים שזה קרה אחרי. יש סדר במקרא, עד שאין צורך להגיד שאין סדר. אז השם דיבר, זה הדבר הבא שקרה, שהוא דיבר איתו. למה כתוב אחרי? אז מדייקים אחרי, הרבה זמן אחרי. שמיד, לא שהוא לא דיבר איתו בשנים הקודמות, מה פתאום? מה, באמת עברו חמש שנים, הקשבוך הוא לא דיבר, מה מבינו? לא נמצא איתו מאז שהם עוזבים את חרן, וכן מדבר איתו, הבטיח לו, זה ערכה תל את הארץ הזאת. אז הוא אומר, לא, אחרי שהוא גירש אותו, השם דיבר איתו אחרי, לא יודע, עוד חודש, חודשיים, היה שם תקופה קצרה יחסית של שתיקה, כי השילוח גרם לכעס, כעס עובר כמובן. אבל התגובה מיידי של הקדוש ברוך הוא היה להיפרד מאברהם אבינו כשלוט נפרד מאברהם. מה כאן הנושא? זה נושא שמוקם לכל מחנך. נושא שאנחנו חיים איתו ורבים עליו. בתקופת הגמרא המחלוקת בין רב שמעון בן גמליאל לבין החכמים לבין רבי בן עזריה. לקבל הרבה תלמידים לישיבה או רק שהישיבה תהיה אקסקלוסיבית ואליטיסטית. ולא לקלקל את הישיבה ידי פתיחת שעריו. והיום עם הישיבות, עם המוסדות החינוך, זורקים ילדים בעייתיים, או מקווים אותם, סובלים אותם, מכילים אותם. והנה, מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה על אברהם אבינו. יש אפשרות גם לבקר את אברהם אבינו, כמו שראינו לפני שבוע לגבי שיטת הרמב"ן ברעידת אברהם מצרימה, וכאן יש לי אבא מדרש שמבקר את אברהם אבינו קצת. סך הכל לא, אין עונש ואין פסוק מפורש, אבל רבי יהודה אומר, יש תקופה קצרה, יש איזשהו מתח, איזשהו הסתכלות של הקדוש ברוך הוא מבינו בעין צרה, בקצת זעם, כעס כתוב, על זה שהוא כל כך מהר נפרד מלוט, את הכל הוא מקרב, ואת בן אחיו הוא לא מקרב, שיבוא קצת יותר קשה. אני מזכיר, יש מדרש אחד שאני מכיר, הרבה יותר קיצוני, עד כדי כך שאף פעם לא יכולתי, וגם היום אני לא יכול לקבל אותו כפשוטו, אבל בכל זאת, יש מדרש על יעקב אבינו, ששואל, כשיעקב נפגש עם עשיו, אחרי שהוא חוזר מחרן, מבית לבן, אז כתוב שהוא סידר את המשפחה, הוא בעצם הציג את המשפחה לפניו, את כל הילדים, כל ילד ליד אמו. כן, ארבעת אמהות ו-12 הילדים. שואל המדרש, איפה דינה? זה לא שאלה של פשט. נכון, כתוב בפסוק שיש בת שנקראת דינה ספציפית, היא מוזכרת בשמה, בטח יהיו עוד בנות, אבל דינה מוזכרת. ובכל זאת, נראה שהיא מוזכרת, כנראה שיש סיבה, בגלל הסיפור של דינה יש להניח, אבל אנחנו יודעים שהבנים זה באמת הדבר החשובים פה. לא רושמים בנות. אז מה השאלה אם לא כתוב איפה דינה נמצאת? המדרש בכל זאת שואל ועונה שדינה נמצאת בתוך קופסה. אבל אבינו פחד שאם עשיו יראה דינה הוא יצא להתחתן איתה. גם ליצני הדור אנשים היו אומרים, כן, בוא נשדך את דינה לעשיו. מתאים, בת אחיו זה גם המלצה של חזר וזה גם מסורת משפחה. אברהם נשא את בת אחיו. ויצחק נשא בת בן דודו, אז יש סברה שעשיו יתחתן עם דינה, ויעקב לא רוצה כמובן, אז לכן הוא מחביא אותה. נראה לי סביר מאוד, המדרש מסיים, לכן יצא לתבוטרה, לא, הוא היה צריך לשדך את דינה עם עשיו, כי זה אולי היה מחזיר את עשיו בתשובה. אני מזכיר את זה רק בתור עוד דוגמה למהלך המחשבתי שיש להסתכן כדי לקרב מישהו. כמובן נראה לי סופר מוגזם במקרה הזה. אני לא מבין את אב אמינו. מה, אני צריך להקריב את הבת שלי? לשדך אותה לרשע? כי זה אולי יתה אותו, ישפיע עליו לטובה? גמרא אומרת שכל המעשה את ביתו לעם הארץ, לא לרשעים. בת תלמיד חכם נאמר את זה כמי שקופה לפני הארי. אוקיי, אז זה מדרש שצריכים אולי בכל זאת רק הביאו את זה דווקא, אולי במכוון זה מוגזם, אבל עצם הרעיון כן נמצא בחזר, שאנחנו אמורים כן להסתכן, יש תפקיד לקרב, את הכל הוא מקרב ולא מקרב את בן אחיו. ודאי שבתוך המשפחה, זה משפחה מוכבת, הם לא יהודים, אבל אין עדיין מושג של יהודים, אז עשיו הוא אחיך, לא תו בן אחיך. אתה מקרב אנשים ברחוב, אברהם אבינו הוא אוניברסליסט, כמו שראינו בינתיים, ולא רק בתוך ילדיו. אז למה הוא מבטר כל כך מהר על הילדים? בטח התשובה היא על הקרובים, בטח התשובה היא כי זה לא טוב, הם מסכנים אותנו. יש להם השפעה רעה. כשברוך הוא אומר, כך סיכון. מיד אחר כך דעה הפוכה. הוא אומר, יש כאן שתי דעות. רבי נחמיה אומר, איך עבר כל כך הרבה זמן ולא זרקת אותו מזמן? השכינה לא שורה על סביבה, על משפחה שיש שם רשע אחד. לא פוגע ביכולת הרוחנית של אברהם אבינו להיות מרכבה לשכינה. שזה השיקול של כל מוסדות החינוך ו ו ו ו גם ביישובים, יש יישובים ביהודה ושומרון שרצו לנהוג או לא רצו לנהוג מדיניות של של דרישות עד כדי גירוש, עד כדי אי קבלה, בכל זאת אולי גם גירוש. למעשה זה היה גירוש בחלק מהמקרים שאנשים שלא עמדו בסטנדרטים. כלומר, האם לבנות על תארת המחנה, שהדרך לשמור את תארת המחנה זה להוציא את התומה מחוץ למחנה, מחוץ למחנה מושבו, זה מה שעושים עם מצורעים, או שצריכים לדאוג לקירוב של כל המחנה הפוטנציאלי, שאצלנו, בוא נגיד, אנחנו לא מחפשים את עולמות העולם כבר, בניגוד אברהם אבינו בזמנו, אבל בתוך המשפחה, כן? בתוך עם ישראל, אז ודאי שיש אידיאל כזה, והשאלה היא עד כמה איזה סיכונים לוקחים. כמה שזה מחלוקת, אז אני לא אחראי. תגיד שרשי הכריע, אני לא חושב. אני חושב שרשי בחר בדעה שהוא בחר, בגלל שזה יותר קרוב לפשט. כן, זו קריאה יותר טובה בפסוק הזה. לגבי השאלה העקרונית, יש גם מחלוקת המוראים, שרבי יהודה החליט לדחוף את זה לתוך הפסוק, למרות שזה לא 100% הפשט. אני מזכיר משנה באבות. החיית משכן רע, ואל תתחבר לרשע. מה ההבדל? כלומר, זה שני משפטים שאומרים אותו דבר. צריך להיזהר מרשעים. אז אני חושב שהפשט הוא כך. יש שני סוגים של רשעים. לא תמיד קל להבחין ביניהם. אולי זו השאלה שלות, אבל יש שני סוגים של רשעים. יש רשע, ויש שכן רע. מה ההבדל? רשע הוא אדם רע. אל תתחבר עם רשע. כן, אל תהיה אחד איתו. כי אז האחדות הזאת הוא פחות טוב. אתה צדיק, הוא רשע. עכשיו יוצרים שדך. עושים מזה יחידה אחת. היחידה הזאת היא יחידה בעייתית. אז אל תתחבר עם רשע. וחוץ מזה זה בסדר גמור. תשמור אותו קרוב אליך. תנסה להשפיע עליו. אבל בשכן רע, מה פירוש שכן רע? שכן רע זה מי לא חשוב לי אם הוא רשע או לא, יכול להיות שהוא אפילו פחות רשע, אבל הוא שכן רע, כלומר, הוא משפיע, הוא פוגע בשכן. שכן טוב זה מי שעושה לי דברים טובים, שכן רע, בפשט זה אדם שעושה לי דברים רעים, בדרוש שלי עכשיו, ברמה הרוחנית, הוא עושה לי דברים רעים, לא דרך בכוונה, אבל הוא משפיע לרע עליי. כן? אז שם זה לא מספיק שלא תתחבר איתו, אלא החק, מה שאברהם אבינו עושה ללוט, עם הימין והשמאלה ועם השמאל והימינה. לכל נראה, אני חושב שזה פשוט זה הפתרון הנכון, השאלה היא איך מודדים את זה. אם קפיד על מישהו שהוא רשע, אסור, מה פתאום להקפיד על אנשים רשעים? תתקן אותם. יתאמו חטאים ולא חוטאים, אמר ברוריה אשתו של אבימלך. אנחנו נגד חטא, לא נגד חוטאים. אנחנו בעד חוטאים, שיפסיקו להיות חוטאים. באותו סיפור אבימלך התפלל להם, הם חזרו בתשובה. שכן רע, ייתכן אפילו שהוא פחות רע מהרשע, הוא לא נקרא רשע, הוא שכן רע, אבל זה לא משנה. אם תחזיק אותו קרוב, הוא ישפיע גם עליך, הוא יפגע בך, יפגע אולי בילדיך. לא יפגע, אני לא חושב פיזית. כלומר, הרשעות שבו מתפשטת. ושם המשנה אומרת שהגנה עצמית קודמת. חייך קודמים לחייך חברך, זה יסוד מאוד 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 בסיסי ביהדות. אנחנו צריכים לעזור לכולם, אבל לא על חשבון התאבדות. רוחנית. ולגבי הפשט בסיפור אברהם ולוט, אני חושב זה מחלוקת. האם לוט מהווה סכנה לבריאות הנפשית והרוחנית של אברהם וביתו? או שהוא רק רשע, הוא מבס סכנה לעצמו. ורבי יהודה והמשנה, אם מבואות, אם הבנתי אותו נכון, אומרים שאין בעיה להיות שכן של רשע. מה זה אין בעיה? רבי יהודה אומר יותר מזה. זה הזדמנות. אם רשעים גרים רחוק, אז אין מי שיתקן אותם. תלך תגור ליד הרשעים. תעביר את העול שלך. תדאג שהוא לא יברח ממך, כדי שילמד ממך. תנסה ללמד אותו. רואי אברהם יכולים להשפיע על רואי לוט. ולכן, מה זה שאברהם ממהר להתרחק ממנו, כשבוך הוא כועס על אברהם אבינו? את הכל הוא מקרב, מה? כל הערבים והאמוריים והפלישתים והחרניים והאמוריים שאברהם אבינו, הרמיים שאברהם אבינו פוגש, מה, הם כולם צדיקים? להפך, הם עובדי עבודה זרה, לכן הוא הולך ומחפש אותם. העוד שלא פתוח, הוא אומר, עובדי עבודה זרה, תבואו אליי. למה? כן, אני אלמד לך איך לברך בקעת המזון. רומז למדרש ידוע שלבנו בגן. ורבי נחמיה אומר, זה יהרוס. אני מאמין שיש שני מקרים, לכן המשנה באבות היא מפוצלת, אז המחלוקת היא, מה המקרה הזה? אז אני לא יודע איך להכריע. אבל הכלל כן, הכלל הוא, אם זה יהרוס אותך, אז צריכים להתרחק, הרחק משכן רע. ואם אולי מישהו ידע טענה כזאת, אנחנו נותנים הכרה, אם אני סובלני כלפי רשעים, זה מראה שזה בסדר להיות רשע, אסור, צריכים תמיד להיות קנאים, לא. אין שום צורך להכריז על ידי מעשים שאנחנו נגד רשעים ולא רוצים לראות אותם. צריכים לראות אותם, צריכים לאהוב אותם, צריכים לקרב אותם באבותות אהבה, כמו שכותב הרמב״ם על בני הקראים. צריכים לקרב אותם. אל תפגוש אותם, אל תגיד להם שלום. זה לא, אברהם אבינו לא בנוי על דבר כזה, את כולם הוא מקרב. תנאי, שזה לא יהרוס את מה שאתה בנית בעצמך בתוך הבית שלך. עכשיו, אני נדמה לי שאני לא אומר כאן חידוש, זה בדיוק השיקול והמחלוקת איך ליישם את זה. מוסדות חינוך, שיש להם מדיניות של של סינון בקבלה וקצת יותר קיצוני סינון באמצע, כלומר מסננים וזורקים את כל הפסולת כל שנה, טוענים במידה מסוימת של היגיון שעושים את זה כדי לשמור על מה שיש. אם במוסד החינוכי שלי חצי התלמידים הם בטלנים, או מחלי שבת, או איזבופים, ואיזשהו סיבה אחרת, סליחה על היידיש, אז זה ירוס את כל המוסד. אז אף אחד לא יצא מזה. כדי להוציא תלמידי חכמים, או כדי להוציא ילדים טובים, או כדי להוציא שומרי מצוות עובדי השם, אז צריכים לגדל אותם בסביבה מאוד מאוד תומכת, ולא פלורליסטית. פלורליזם מקלקל את הכל. הטענה היא לא אבסורדית. כן? המחיר שמשמלים הוא שמבטלים על כל, על כל הילדים שלא עומדים בסטנדרטים הראשונים שלך. תפקיד שכן זה לחנך, ולא רק לתת ישקה איך לאלו שפעם מחונכים מהבית. ואלו שאומרים הפוך, אומרים כן, אנחנו מסתכנים קצת. אנחנו ננסה לא להסתכן, אבל התפקיד שלנו זה לצא לרחוב, ולאסוף את כל גרגיר שנפל, כל לקט, כל שכחה וכל פה, ולהכניס אותו לתוך כרם ישראל, לתוך התורה ולעבודת השם. אותו דבר לגבי הורים, אותו דבר לגבי שכונות. אז המחלוקת היא, האם זה מסוכן, עד כמה זה מסוכן, כן או לא. נכון, יש גם מחלוקת אינדיבידואלית, אני בכלל מוכן להסתכן, או שאני מסתכן, אבל לא חושב שהסכנה היא גדולה מדי. הגבולות הן ברורות, אם אתה מתאבד אסור, ואם אין לזה מחיר, אז חייבים. במציאות, תהיה לנו מחלוקת לגבי זה, אז הנה, אברהם אבינו זו הדוגמה, קשה להוציא עכשיו מסקנה, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה סכנה של לוט לאברהם אבינו. אני קצת חוזר לנקודה המקורית, למרות שרבי יהודה אמר ביקורת על אברהם אבינו, אבל המחלוקת כאן היא במוסר, היא בגניבה ובזלזול. יכול להיות שזה יותר מסוכן מעבודה זרה, שזה הרחוקים שבא מקרב. בסדר, אבל הוא בטוח שעובדי עבודה זרה שבסביבה לא יהרסו לו את המשפחה, את הפנימיות, את הצדיקים שכבר יש לו, את חניכיו. כי הם עובדי השם. אבל מוסר, בן אדם לחברו, זלזול, חוץ בגניבה, כלומר, גבולות של גניבה, לא גניבה קריטית, לא גניבה קיצונית, אלא הוראת היתר, זה דבר הרבה יותר חתרני, מאשר עבודה זרה. אולי פחות אסור, לא יודע, אבל יותר חתרני, ולכן אברהם אבינו קיבל את ההחלטה, שאת זה אני לא יכול להחזיק אותו קרוב, אנחנו לא יהיה חברים טובים, כי אנשים אחים אנחנו, אבל מרחוק. ניסיתי להגדיר, לא פתרתי את הבעיה, לא יודע, אולי מלשוני אפשר להבין מה אני באמת חושב, ודאי שיש הרבה מוסדות שהן קיצוניות מדי, אבל מצד שני, זו עובדה, מוסדות שהן פתוחים לחלוטין, אז עושים עבודה יותר גרועה בחינוך שלהם. אז זה מסובך. אני משאיר את הסיבוך לכל אחד לשקול לבד, ותם זמננו, זה מחלוקת מרתקת במדרש, ותמיד זה מרתק כשמיישמים את זה בתוך חייו של אבי האומה, ושל דוגמתנו לעובד השם, אברהם אבינו, עליו השלום, כל טוב ולהתראות ולהשתמע.